טוב, שלום. אנחנו בוחזים באמצע העניין. בשבוע שעבר, לא, לפני שבועיים, סליחה, בשיעור שעבר על מסכת ברכות, אנחנו עסקנו בברייתא שעוסקת במבנה הברכות. הפרדוקס שראינו, שמצד אחד הברייתא נותנת תבנית לברכות, היא קובעת כל הברכות, כולן, פותח ומברוך וחותמת בברוך, ואז היא אומרת חוץ, והחוץ מתברר שזה רוב הברכות. אז קצת טעינו, אז איזה מין כלל זה שיש לו כל כך הרבה יוצאים מן הכלל. כן? ברור שהברייתא מנסה להציג שיש כלל. בצד זה ראינו למשל ניסוח שיש לו ניגון אחר במשנה בברכות פרק ראשון, שם המשנה מדברת על אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר. מקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך. שפחת השפה, היא אומרת, יש מראש תבניות שונות. כן, עמדנו על כך שיש קושי עצום באמת בלייצר איזושהי תבנית קבועה שתסביר את עולם הברכות. ציטטנו אז את הרי בתוספות בפסחים בדף זין. שם התוספות אומרים שרי לא מצא טעם בכל הברכות, לא פחות מזה, כן? הרי בא לתוספות האדיר שיודע ליישר, לגהץ את כל השס, שכל החלקים יתאימו אחד לשני, את עולם הברכות לא הצליח לגהץ. ראינו שהרמב"ם חשב שהוא כן הצליח. אבל זאת שאלה מפורסמת, הבעיה היא לא רק בנוסחים, בתבנית. עוד שאלה שימי הביניים ראשונים נרעשו עליה. על מה מברכים ועל מה לא? נגיד בעולם ברכת המצוות, יש מצוות שכן, מצוות שלא, יש חילופי אגרות בפרובנס במאה ה-12 שהוחלפו בעניין הזה. קונטרס שלם, סליחה? כן, נכון, נכון. פולמוסים שלמים, אני לא בא כרגע ללמד את כל הנושא, כמו להעיר שהקושי הזה הוא קושי שבא כמעט מכל זווית שתוקפים אותו בעולם של הברכות, מגלים קושי מסוים של הבנייה של תבניות קבועות שיסבירו את המכלול השלם של כל עולם הברכות. אני לא מדבר על חטיבות בפני עצמם. של עולם שבקות הנהנים יש שם תבניות מאוד מוצקות. אבל כשנכנסים לעולם הרחב ועושים את כל הברכות להכניס תחת קורת גג אחת, זה באמת קשה, זה גם מצד אחידות הנוסחים, גם מצד על מה מברכים. מיסודו של דבר, הוא אמר כאן בפעם קודמת, שיש להניח שהרקע הוא שהם לא נתקנו מראש מכוח התבנית, אלא התבנית היא ניסיון רטרוספקטיבי, הוא ניסיון אחרי שכבר יש כל מיני נוסחות של ברכות, ניסיון איכשהו ללכד אותם לכדי איזושהי מערכת מובנית אחת, ויש בזה כאמור קושי, הקושי הוא מוליד את הכללים עם כל היוצאים מן הכלל. כן, ובגדול זה התשתית של מה שראינו. כשבפעם קודמת עסקנו בעיקר בהסבר של כל החוצים. כן, בעיקר בשיטת רש"י. כן, חוץ מברכת הפירות וברכת המצוות, ראינו את ההסבר היסודי של רש"י, שרש"י בונה את זה על ההסבר של הגמרא בפסחים ודף קופי, כי כול חדה הודאה. ורש"י פה בנה כלל, שהכלל הזה אומר שברכה עם תוכן אחד זוכה לפתיחה בברוך בלי חתימה בברוך. מתי יש לי פותח בברוך וחותם בברוך? כשיש בברכה יותר מתוכן אחד. כמה תכנים? כן, בלשון רש"י, שיש בתוכו גם דבר הודעה ודבר תחינה. כן, הדוגמה שרש"י מביא הוא, הדוגמה הוא מביא של קידוש, כי הוא יום תחילה והנחילנו. כן? לא, אנחנו בקידוש הערנו, אז לא אומרים הנחילנו. אני לא יודע בדיוק את ההסבר, מה היה נוסחה שהיא בקידוש. אבל בגדול, התבנית שרש"י מציע אותה היא ברכה עם כמה, עם שני תכנים, עם שני דגשים, היא תזכה לפותח בברוך וחותם בברוך. לעומת זאת, כאשר יש תוכן אחד פשוט, ברוך אחד. זה ההסבר שעולה כאן בדברי רש"י. בעצם דברי רש"י עולה שהברכה היסודית בעצם צריכה להיות מה? ברוך אחד. בעצם הוא הופך, הוא כמעט הופך את שפת הברייתא. כי הברייתא אומרת, כל הברכות פותח וחותם ברוך חוץ. רש"י אבל אומר, מבחינה מושגית, נעזוב עכשיו למעשה בעולם הברכות. מבחינה מושגית רש"י אומר, תוכן אחד ראוי לברוך אחד. כשאתה רואה שני ברוך, זה בגלל שיש פה שני תכנים. אלא אם כן אומר, שזה הדבר הכי יסודי הוא שיש שני תכנים. והזכרתי שגם בהלל זה ככה. אדם בדרך כלל, כשהוא אומר תודה, הוא גם מתפלל ישר על העתיד, והוא מבקש בצד הודו להשם כי טוב, והוא אומר אנא השם, הושיע נא. יהודי אף פעם לא נרגע מהטוב שיש לו, הוא תמיד ידע שמה, והוא תמיד דואג. האם זה ימשיך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הלאה? אז אולי זה הדבר הנורמלי, הוא נאמר שני תכנים, ולא תוכן אחד. במיוחד שרשי נורא מדגיש את עניין התחינה. התחינה שבאה עם ההודעה. בכל מקרה, זה ההסבר של רשי, למדוע יש פותח בברוך וחותם בברוך, ומאלה, מי שיש לו תוכן אחד, אז הוא רק ברוך אחד.
אבל יש המון תכנים בתוך ברכות. זה לא רק שיש שתיים, אפילו יש... בברכת המזון דיברנו על זה, שיש הרבה תכנים, ובשמונה עשרה יהיה ויש הרבה.
אבל זה קשור ליצא מן הכלל הבא. שהיצא מן הכלל הבא הוא ברכה הסמוכה לחברתה, שזה גם הערכנו באותו שיעור, ראינו שני הסברים עיקריים. רש"י אומר, כי הברוך של הברכה הראשונה משמשת את כל הברכות כולן. הזכרנו פה את המודל של כוונה בברכה ראשונה, מחילת הכוונה על כל התפילה. כוונה בפסוק ראשון של קריאת שמע, מחילת הכוונה על כל קריאת שמע, הברוך הראשון מוסב על הכל. לעומת זאת ראינו בתוספות שם הסבר אחר לחלוטין, הברוך החותם הוא מהווה את הברוך שפותח גם את הברכה הבאה. אלו היו שם דברי התוספות. ראינו גם קצת נפקמינות ביניהם, הזכרנו את השאלה האם הם צריכים לראש להתעכן כחטיבה אחת, או האם מספיק ברכה הסמוכה לחברתה גם שלא נתקנו יחד. ראינו איזה מחלוקת ראשונים. שנית ראינו מחלוקת האם ברכה קצרה יכולה להוות פתיח לברכה ארוכה. די מסתבר, זה תולה מחלוקת הזאת, כי לרשי מסתבר שכן, הברוך הראשון הולך על הכל. למעט זאת, לפי תוספות, איך הברוך שפתח את הברכה הראשונה יכול להיות הברוך שפותח את הברכה השנייה? הוא ההתחלה, הוא לא הסוף. כלומר, התוספות רצו שהברוך החותם יהיה הברוך של הברכה הבאה. כן? בכל מקרה בזה עסקנו, ומה שגם הרחבנו בפעם קודמת, היה הנושא של ברכה האחרונה שבקריאת שמע, שהפשטות שזה אמת ויציב. ראינו בנושא הזה מחלוקת גדולה מאוד בין ראשונים. רש"י, רמב"ן ואחרים סבורים שהסיבה היא כי ברכה סמוכה לחברתה, היא סמוכה לאהבה רבה, ככה פרש רש"י. ראינו שהרמב״ם ועליל חולק על זה. זה מתקשר לכל מיני דברים שלמדנו ברמב״ם על העונה אמן אחר ברכותיו. תת הרמב״ם, כמה גם אז ראינו, שהברכות לפני קריאת שמע הם חטיבה אחת של שתי ברכות, באמת ויציב היא ברכה בפני עצמה. וכך גם באמת פשטות לשון הברייתא. שכן מה אומרת הברייתא? הברייתא אומרת, ברכה הסמוכה לחברתה, או ברכה האחרונה שבקריאת שמע. כנראה שהיא לא ברכה סמוכה לחברתה, אלא היא מסיבה אחרת, וגם הערכנו בניסיון להסביר מה מיוחד בברכה האחרונה שבקריאת שמע. ניסיתי קצת להנהיר את הקשר ההדוק בין הברכה האחרונה שבקריאת שמע לבין קריאת שמע. זה האישרור של קריאת שמע, זה האמת ויציב, שאחרי שאתה קורא פרשיות מהמקרא, אז האדם מאשר שהוא מאמין בהם, שהוא מקבל אותם, זה תגובה לקריאת שמע. והיות וכך, הוא לא סמוך לברכות שלפניה, וגם לא ראוי שיפתח בברוך, הוא צריך לפתוח בהצהרה של אמת. זה ההצהרה שהוא צריך להיפתח. כאן בהקשר הזה, אני רוצה להעיר, זה משהו שאתה הערת בפעם קודמת, ואמרתי לך שאתה מופיע ברשב"א, אז אני אראה את זה בפנים. הרשב"א מאיר שהפשטות, שברכה האחרונה שבקריאת שמע, איננו קשור כלל וכלל, לעניין של ברכה סמוכה לחברתה. כן אומר הרשב"א, ומסתברא דברכה האחרונה שבקריאת שמע דקוותיו שאינה סמוכה לברכות שלפני קריאת שמע, שהרי קריאת שמע הפסיק ביניהם, ואנו דקטני יחד ברכה סמוכה לחברתה או ברכה האחרונה שבקריאת שמע. דעלמא ברכה סמוכה או ברכה האחרונה שבקריאת שמע לאו בני ביקת אחד ענינו. כן? וכאן הרשב"א גם טוען, ופה ממש בקצרה משהו שראשונים הרבה דנו בו, זה שיש לנו מערך שלם של ברכות שאנחנו מברכים לפני ואחרי קריאות של מקראי, של טקסטים מכתבי הקודש. יש בתו זיכרוני שישה מקרים כאלה, שש חטיבות כאלה. ברוך שאמר וישתבח, ישתבח, לא פותח בברוך. יש לנו בקוד קריאת שמע שעכשיו דיברנו, אמת ויציב לא פותח בברוך, אבל לא ממש אליי למה. יש לנו קריאת התורה, פותח בברוך, וגם הברכה של אחריה פותחת וחותמת בברוך. פתאום אני מגלה שזה לא בדיוק ברכה סמוכה לחברתה, כן? הלל, והלל היהללוך לא פותח בברוך. כנראה שהוא נשאר ברכה סמוכה לחברתה. ברכות ההפטרה, אז אנחנו מברכים לפני ואחרי. אז איך אנחנו מתחילים את הברכה שאחרי? ברוך אתה אשר. רגע, אז כמו קריאת התורה. בעצם מה שאנחנו מגלים, קריאת המגילה, קראנו השבוע, כן? הברכה של אחרי הפותחת בברוך אותם ובברוך. בעצם מה אנחנו מגלים? שבקריאת מגילה, בקריאת התורה, בקריאת הנביא, הברכה של אחרי הפותחת בברוך, לעומת זאת, בפסוקי דזמרה, קריאת שמע והלל, היא לא פותחת בברוך. כן, בבקשה.
אני חושב שזה... למה אנחנו מנסים כל כך? למה הברייתא...
למה אנחנו בכלל יודעים תורה? It's a good question. כן. כן.
למה לבנות את המערכות האלו, את הסטרוקטורים האלו? יש פחות.
אז אני אסביר לך, כי ההנחה שמקננת פה בברייתא היא שההלכה היא מערכת, היא תבנית, יש לה הגדרות, יש לה תבניות. היא לא אמירות אקראיות שמסתובבות בה. מי שהכניס לעולם את הרעיון הזה, זה הבריסקאים בעיקר. Okay. שההלכה אצלם היא מערכת, היא מכונה, היא לא רק צווים, היא לא רק קדוש ברוך הוא כמצווה, אמר לך, תעשה כך, תעשה אחרת, אז הוא כל פעם יכול להגיד משהו מתחשק לו. אלא אצל הבריסקאים, הקדוש ברוך הוא מהנדס, הוא בנה מכונה. ההלכה מגדירה את המציאות.
מה עם תפילת הדרך? תפילת הדרך לא...
שאלה מצוינת. יש פה דיונים עצומים בראשונים.
אשר יוצר.
דיונים מצוינים.
הוא...
אלוקי נשמה.
אלוקי נשמה.
הכל כתוב במקורות שלפנינו, אל תדאג. אל תדאג. לא, אבל ההנחה היא שיש פה איזושהי רעיון. עכשיו, אני יכול רק לספר לך שאם היינו לומדים עכשיו, כמו שצריך, את כל השש חטיבות האלה, כל השש דוגמאות האלה, אני יודעים שזה לא שמראש אמרו קריאה בכתבי הקודש, ברכה לפני, ברכה אחרי. כל מי שמכיר את המשנה בסוכה יודע שזה לא פשוט שמברכים אחרי הלל, מקום שנהגו. כל מי שלומד מסכת מגילה יודע שברכת הרב את ריבנו בספרות התנאים, בתוספת, היא הברכה לפני קריאת המגילה ולא הברכה שאחרי. והיא פשוט, הוא עברה מהקריאה לפני לקריאה אחרי. ואני אומר, בגישה פילולוגית ראויה לשמה, ודאי שנכון לחפש את ההסבר לפער בין הדוגמאות, גם בהיסטוריה של ההתהוות של כל אחד מהם. למשל, זה שבתוספת במגילה, זה מפורש, שברכת הרב את ריבנו, זה מקום ש... זה קודם כל במשנה, מקום שנהגו לברך מברכים, שנהגו שלא לברך לא מברכים. בתוספת המפורש, שברכת הרב את ריבנו, יש שנהגו לברך אותה לפני. אז אם אין אתה מבין, למה היא לא סמוכה לחברתה? הוא נאמר את זה אחרת. כל התקנה לברך לפני קריאת המגילה, אשר קידשנו מצוותיו את קריאת המגילה, היא מאוחרת. היא... בגמרא היא בנויה לכלל של שמואל, של כל הברכות כבר מברך עליהם עובר לעשייתן. זה כמעט ברור בגמרא, לא ברור, זה גמרי ברור, שמה נתנאים לא ברכו את הברכה הזאת לפני קריאת המגילה, ולכן אתה שואל את עצמך, אז למה שם זה לא פותח, זה פותח ולא לסמוכה לחברתה? התשובה היא, כי זה נשריד מההלכה היסודית והקדומה, כמו שברכת שהחיינו שיש בלילה וביום, הוא שריד מהתקופה שלא קוראו את המגילה בלילה, שקוראו את המגילה רק ביום. כן, וזה ודאי, ואז צריך לקחת כל אחד מהם, ולומר את זה ככה. למשל, ראיתי אצל חלק מהראשונים, מה הם אומרים על ברכת התורה, למה הוא פותח בברוך הברכה של אחריה, כי בתקופת המשנה, מי היה מברך ברכת הברכה לפניה? העולה הראשון. מי היה מברך ברכה לאחריה? העולה האחרון. אומרים זה הפסק גדול מדי, שיבה, קורא, כבר לא, למרות שאתה יכול להגיד, זה מערך אחד, כן? הרי ברור שהברכות הלכו על כל הקריאות של כולם, כן? אבל יש... ואז מה אתה אומר? אז גם אצלנו, כשאני מה עושה? כל אחד מברך, וזה יכול להיות שעלית לתורה בפורים, וכל העולה קרא רק שלושה פסוקים. נקרא לתורה הכי קצרה בשנה, פורים. היא נגד הכללים אפילו, כי הכלל אומר שחייבים 10 פסוקים. לא נסביר עכשיו איך שברו את הכלל, אבל בגדול, אז אתה אומר, זה שריד מהתקופה, ואז אתה יכול כל אחד מהם, אולי להסביר בצורה הזאת, אנחנו נראה היום על יעללוך, יבוא הרמב"ן ויגיד, אין דבר כזה יעללוך בלי הברכה לפני, למרות שאני אומר לך, הפילולוגיה תראה שכן. כי במשנה בסוכה למד ח' זה ברור שגם שם זה רק מנהג, וגם בהלל כל הברכה לפני, גם היא מאותו רובד כמו הברכה לפני המגילה. ואני אומר, הכיוון אחד הוא הכיוון של הדיאכרוני, כלומר, לעקוב אחרי ההתהוות, לחזור בעצם מאיך שפתחתי עם את השיעור. עד שאנחנו מחפשים תבנית, צריך לקחת בחשבון שהם לא נתקנו על פי התבנית, אלא נתקנו בתהליכים, או בנפרד, וככה יכול להיות שאני מגלה שהם לא מתאימים. עדיין זה לא אומר שאין מקום לגישה הסינכונית שתכלס עומדת תכלס בפני המציאות ההלכתית כפי שהיא בפועל התגבשה, ושואל את עצמו האם יש פה איזשהו לוגיקה או מבנה פנימי שאני יכול לעמוד עליו. והאמת היא שאפשר, ומשה אמר את זה בפעם קודמת בצורה מצוינת, המכנה המשותף של פסוקי דזמרה והלל הוא פשוט שניהם סוג של שירות של הללים, כן? לגבי קריאת שמע זה לא סוג של הלל, אבל זה לא בעיה להבדיל בין הלל, נאמר, והרי הוצאנו כבר את קריאת שמע מהסיפור, כי אמרנו זה לא מדין ברכה סמוכה לחברתה. הייתי משהו לשני הללים, שבהם אני אומר זה סמוכה לחברתה, יחד מול קריאות וכתבי הקודש, ששם אני לא רואה את זה כך. כן? ומה בעצם רואה לנגד עיניי? כשאתה קורא פרק בנביא, כשאתה קורא פרק בתורה, אז הברכות יש להם יחס אחר לטקסט, הייתי אומר, מאשר כשאני מהלל באמצעות קריאת פרקי המקרא. אני אומר את זה בצורה הבאה, כשאני קורא פרקי שירה, אני שר את הפרקים המקראיים, ואני גם אומר את הברכות. הרי מה זה כל העניין של ברכות ופרקי מקרא? אז בכלל צריך לדעת שהפרקי המקרא הם בכתבי הקודש, והברכות שמצורפים אליהם, כי זה השיח האנושי. בני האדם, זה מטבע של ברכה. בני האדם מדברים, וכאשר קוראים כתבי הקודש הם מדברים אליי, ומה זה העולם של הברכות, שהקריאה היא מובהקת של כתבי הקודש, זה כמו אמת ויציב, זה ליצוק, אני מאמין במה שנאמר פה, כן? דיברנו על זה קצת פעם קודמת, שהברכה לפניה היא הברכה על בחירת ישראל והבחירה בתורה, שמה היא בעצם אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בתורה, בחר בנו ונתן לנו את התורה, כמו שגם ראינו אז שבקידוש זה אותו דבר. הקידוש של הקדוש ברוך הוא בחר בשבת ובישראל, ונתן לישראל את השבת, זה מה שכתוב בקידוש. ואחרי זה אתה אומר, אני מאמין במה שדיברו אליי, כתבי הקודש דיברו אליי. לעומת זאת, בשירות ותשבחות, זה לא התבנית. אתה לא אומר אמת אחרי שאתה מדבר בעיקר על המוגבלות שלך ביכולת שלך להלל. אתה אומר, ישתבח שמך, יעללוך, צריך עוד. זה לא מספיק מה שעשית. זה בעצם מרקם אחד. בני האדם אומרים את פרקי השירה יחד עם ברכות שמלווים את פרקי השירה. ודומני שזה במה שמשה רצה לומר פעם קודמת, וזה מה שנאמר בדברי הרשב"א בדף י' א'. בוא אני אקריא את זה. הרשב"א אומר כך, קשה לי, ברכות של פסוקי דזמרה, שכל אותם פסוקים מפסיקים, ואפילו אחי ישתבח שהיא האחרונה, אינה פותחת בברוך. וכן ברכה אחרונה של קריאת הלל, ונראה לי דשני הנח, לפי שהברכות והקריאה כולן עניין אחד, כלומר שברכות פסוקי דזמרה או פסוקי דזמרה הכל עניין שבח וזמרה, וכן ההלל ויעללוך הכל שבח וזמר וכעניין אחד ממשן. בלשון שאמרתי קודם, אני שר את פרקי השירה המקראיים ואני מלווה אותם בהסבר על הקושי שלי להלל כמו שצריך את הקדוש ברוך הוא. זה קיום אחד. הם משתלבים אחד בתוך השני. מה שאין כן בשאר ברכות המצוות, כי ברכת המגילה או קריאתה, שהקריאה סיפור המאורע, והברכה לשבח והודה על המאורע. וכן כולן, כלומר ברכת התורה, קוראים לי את דברי השם, אני שומע דבר המלך, ועכשיו אני מגיב, אני אומר, המלך, כל מה שהוא אומר הוא נכון, אמת. הם לא משתלבים אחד בתוך השני. לגבי המגילה, האמת, יש לי פיקפוקים, זה כל כך פשוט. כי קריאת המגילה הרי נקרא גם בבחינת הלל. אז, אבל בגדול, זה ודאי הכיוון שהרשב"א מציע אותו. כן, כן, רב משה.
הרבה יותר סטרקטורלי, פחות מחשבתי. פשוט יש קריאת מקראי קודש מספר, יש קריאת טקסטים של מקראי קודש, שזה חלק מהתפילה, שסך הכל לא נקרא לשירה או הצהרה או זה וזה, זה ליטורגית, זה חלק מהליטורגית.
אז זה עוזר גם לקריאת שמע.
זה עוזר גם לקריאת שמע. אפילו נאמר שיש לו דין קריאת התורה, שיש לו משולב לקריאת, בסדר, יש משהו, אבל סך הכל.
זה יפה מאוד מה שמה שאומר, מצוין. זה מצוין, כי אז קריאת שמע מצליח להיכנס גם כן. זה מצוין, כן, למרות שיש כאלה שנוהגים לקרוא את קריאת שמע בטעמים.
אז בכל
הילדים שלנו, הבן שלי בית ספר אורות כיתה א', אומר את קריאת שמע עם טעמים חלבים. כאילו פלוי, קיבוץ גלויות, כאילו. ואז שאני מגיע, כשהוא שומע אותי קורא קריאת שמע, אבל אני מגיע להישמרו לכם פני, הוא אומר לי, אבא בשקט, בשקט. כאילו, הספרדים הרי לא אומרים בכל רמת וחרף, השם בשקט. כן, זה נפלא, זה ממש נפלא. והצער את השמיים. אתה צודק, אמרת דבר נפלא. זה מאוד יפה מה שמה שאומר. לא שירה מול קריאה בכתבי הקודש, אלא מה שנכלל בתפילה. לעומת מה שקוראים מקלף, שקוראים מתוך הספר. מצוין, ובגדול, זה השלמה של אותו דבר שראינו בפעם קודמת. סליחה?
בחר ראשונה להלל. לפי ההסבר שלך. בחר ראשונה זה בקעת המצווה, אבל לא בקעת ההודעה.
נכון, זה נכון.
זה לא מלווה את הפסוקים. זה לא חלק מהשירה.
תראה, פה אתה נוגע בשאלה יותר רחבה על האם זה באמת פשוט ברכת המצווה ותו לא מידי, או שמא מדובר בברכה שהיא כן מהותית מלווה הלל. אי אפשר להלל בלי לציין שהוא מצווה, שהוא צו. אני חוזר לרעיון של הרב המתי, שהלל צריך, כן? זה הרי קשור מאוד בשאלה של האם אפשר לברך על חצי הלל. נכון? שאלה טובה. בסדר? זה מה שאני יכול להגיד. בכל אופן, בואו נעשה קצת לסגור את הנושא ותראו אותו בהקשר יותר רחב. בעיקר ג'ולי, נעבור לשאלות שאתה שאלת. בואו נתחיל לעבור למה ברכות ונראה מה קורה, כן? ורק לפני כן אני רוצה בקצרה להעיר שאנחנו למדנו את הברייתא בבבלי עם הפירושים של רש"י והערות של תוספות בגמרא בפסחים ובברכות, אבל צריך לדעת שהתלבטתי איך להתחיל, אבל שהברייתא מתרימה או בתוספתא יש ברייתא שעוסקת בשאלות האלו בברכות פרק ראשון, כבר הסברתי בפעם קודמת למה זה בברכות פרק ראשון, כי הוא בזיקה ל... לברכות קריאת שמע, לארוך וקצר. האמת היא שיש פה כמה חילופי נוסח ופרשנות לא פשוטה של הברייתות האלה בכלל. אני אשתדל לפרוס את העירייה בפניכם. בזיקה לדברי המשנה, אז מביאה שם התוספת בפרק א' על חווה ואת האמירה הבאה. אלו ברכות שמקצרים בהן. המברך על הפירות ועל המצוות, ברכת הזימון. וברכה האחרונה של ברכת המזון, שזה רשימה שמאוד מזכירה את הרשימה שלפנינו כאן, נכון? וזה תחת הכותרת ברכות קצרות, רק למען הדיוק יש דיון שלם, האם גורסים ברכת הזימון או ברכת המזון, ויש דיון שלם מה זה בדיוק ברכת הזימון או ברכת המזון, ולגבי ברכה האחרונה של ברכת המזון, בכתב יד ארפורט הגרסה היא, וגם יש ראשונים שגרסו כך, ברכה האחרונה שבקריאת שמע. וזה ממש כמעט הרשימה שכאן. הקושי המרכזי, או השאלה המרכזית שעולה כאן, היא הלחס להלכה זין. כי הלכה זין בתוספת אומרת, אלו ברכות שאין חותמים בהן. המברך על הפירות ועל המצוות וברכת הזימון וברכה האחרונה של ברכת המזון. אז יש פה פעמיים שתי רשימות, ששתי הרשימות האלו הן עם כותרות שונות. כותרת אחת היא קצר, כותרת שנייה היא שלא חותמים. יש ראשונים שאכן סברו שזה היינו הך. שכשאומרים קצר ארוך לא מתכוונים כמה מילים יש בברכה, אלא מתכוונים האם הוא פותח וחותם בברוך או רק עם ברוך אחד. ברוך אחד זה קצר, פותח וחותם זה ארוך. יש לעומת זאת ראשונים שסבורים שקצר וארוך זה עניין פשוט של כמות מילים. יש הרבה, זה ארוך, יש קצת, זה קצר. רב שאול ליברמן, מי שרוצה לראות, שיעיין, יש שם דיון שלם, האם באמת נכון לזהות הרשימות או לא. הוא עצמו, הנטייה שלו, פילולוגית לא בטוח שזה כל כך משכנע, או שככה צריכים לעבוד, אבל הוא לא רוצה לזהות את הרשימות, ולכן הוא מתאהב בחילופי הנוסח שמפרידים בין הרשימות. כלומר, הוא מאוד אוהב את הנוסח שכתב על ארפורט, ברכה האחרונה שבקריאת שמע, והברייתא הראשונה, כי היא מאפשרת להפריד בין הרשימות. והוא אומר לו, לא נראה שהם תקנים על פי הבבלי וכו', אבל האמת היא שליברמן בעצמו כבר העיר, ולא מעט מקומות, שאחד מהתכונות שכתב על ארפורט, זה הנטייה להתאים את לשון הברייתא בתוספתא, ללשון הברייתות בבבלי. אז פתאום הוא, הוא פתאום, לא, לא, זה, זה נראה נוסח קשה יותר, נוסח מקורי יותר. מה? מה זה? הוא העיר את זה, אתה אומר שבברכות בהתחלה הוא עוד לא שם לב, יכול להיות. אז בוא תיקן. אז זה יכול להיות, זה יכול להיות. אני רק אומר לכם, זאת שאלה. כלומר, עד כמה יש פה באמת אותה רשימה, וזה זיהוי מוחלט גם בין הכותרות, האם באמת מדובר בכותרות, ברשימות שונות. ואז יותר מסתבר, באמת שלא יהיה בהם לגמרי אותם דברים, כן? בכל מקרה, הברייתא שמקבילה הכי קרוב בתוספתא לברייתא שלנו, זה אילו ברכות שפותחים הם בברוך. כל הברכות כולם פותחים בברוך, חוץ מברכה סמוכה לשמה, וברכה סמוכה לברכה אחרת, שאין פותחים הם בברוך, ואין עונים עם המברך. כן, וכאן אתם ודאי רואים מה ההבדל העצום בין הברייתא בתוספתא לבין הברייתא בבבלי. הבבלי כותב, כל הברכות כולן פותח בברוך וחותם בברוך, ואילו התוספתא, מה כתוב בה? אילו ברכות שפותחים לברוך. מה השפה של התוספתא? היא באמת שפה שיש כאלה ויש כאלה. לא שיש תבנית חוץ, אלא יש ברכות שפותחות בברוך. האמת היא, כן יש פה משפט, כל הברכות כולן פותחים בברוך. אבל לא כתוב שכולם פותחים וחותמים. כלומר, חוץ מי, ואז באמת, היוצאים מהכלל היחידים, זה כאמור, מי שלא פותח בברוך, לכן מי לא נמצא פה, לא ברכת המצוות, לא ברכת הפירות, כלומר, כל דבר, הברייתא בבבלי, ברייתא קצת שונה. עכשיו, כאן סביב זה התעורר בירושלמי דיון, שכל הראשונים מצטטים אותו, מתייחסים אליו, והרבה מאוד מהיסודות שלמדנו בשיעור הקודם, עולים בתוך הדיון בירושלמי. הירושלמי זה נמצא בפרק א' בברכות, כלומר, מקורות הרטס הדנים בשאלה הזאת, ליד ברכות קריאת שמע, זה נמצא לקראת סוף פרק א', שם הירושלמי אומר כך, אילו ברכות שפותחים מהן בברוך, כל הברכות פותחים מהן בברוך, ואם הייתה ברוכה סמוכה לחברתה, כגון קריאת שמע ותפילה, אין פותחים בהן בברוך.
וואי, אני
בכוונה קראתי מהר, למה אתה עושה לי? זה טוב. כל הברכות פותחים בהן, אילו ברכות שפותחים בברוך. והתשובה היא, כל הברכות פותחים בברוך, חוץ, ויש פה יוצאים מן הכלל. זה פשוט התוספתא. מה יוצאים מן הכלל? ואם הייתה ברוכה סמוכה לחברתה, ואז כתוב פה, כגון קריאת שמע ותפילה. אז תפילה, אנחנו מבינים למה זה דוגמה. מה עם קריאת שמע? אז כאן, אתה יכול להגיד שהכוונה האמת ויציב, יש, אבל בין פרשני ירושלמי שרוצים להגיד שהכוונה היא לאהבה רבה, אהבת עולם. כלומר, זה לא מוכרע מפה, ברור שבברכות קריאת שמע לפניה יש שתיים, אז לכן לא מוכרע למי התכוונו. ואז הירושלמי, נשמע, זה כמו רבנו תם הירושלמי הזה, מתחיל לקחת את העולם של הברכות שהוא מכיר, הוא אומר, פשוט לא נכון מה שכתוב פה. בוא נראה את זה, זה ממש נפלא, יש פה גם מחלוקות עצומות בין הראשונים, איך לפרש אותו, זה ירושלמי שזכה לפרשנות מסיבית של ראשונים. ומופיע כך, שואל הירושלמי, יתיב רבי ירמיה, הרי גאולה. מה השאלה? אז אמרתי קודם, לפני פסח אנחנו נדחוף כמה שיותר דברים על פסח, כל פרשנים אומרים, מדובר פה על ברכת אשר גאלנו. ומה היה השאלה? הרי גאולה, שהיא מה, תעזרו לי? לפי הכללים שנאמרו קודם, היא אמורה להיות ברכה הסמוכה לחברתה. ראשונים רצו כולם לפרש, אני אסביר. ראשונים רצו לפרש את הירושלמי הזה, שהיו מברכים על ההלל וליל הסדר. זה הנושא עצמו, רק אני אעיר במאמר מוסגר, היא מחלוקת עצומה בין גאונים וראשונים. בבא הגאונים הופיע שלא ראוי לברך על הלל וליל הסדר, כמו שאנחנו נוהגים. לעומת זאת, בעולם של ראשונים, יש איזה דיון מאוד ענף. בעלי התוספות דנים בזה במסכת ברכות בדף י' ד' ובפסחים בקוף ד' עמוד ב'. היו שני מנהגים שנהגו בזמן בעלי התוספות. מנהג אחד היה לברך לפני שני הפרקים הראשונים של ההלל בסוף המגיד, ולא לברך לפני לא לנו. לעומת זאת, היה מנהג שני אצל בעלי התוספות, לברך לקרוא את ההלל לפני שני הפרקים הראשונים, ולברך לפני לא לנו לגמור את ההלל. ומה הכוונה לגמור את ההלל? לסיים את את ההלל שאני כבר התחלתי אותו קודם. כן? כנגד זה יש תשובה מאוד ידועה של רב וייגון, שבכלל לא ראוי לברך על הלל וליל הסדר, וההסבר היסודי שלו הוא, כי זה לא נאמר בבחינת הלל, זה נאמר כבתורת שיר. זה על בנוי על הפסוק בישעיהו, השיר הזה יהיה לכם כלל להתקדש חג, בלשון הלמדנית, הרב מבריסק, יש לו ניתוח שלם של התשובה הזאת של הרב וייגון, הוא נאמר כחלק מסיפור יציאת מצרים, הוא נאמר כחלק מהגדה, והוא לא נאמר בתורת קיום רגיל של הלל, ההוכחה הכי טובה לזה הוא שמפצלים אותו, שהוא לא נאמר כחטיבה אחת, הוא נאמר באופן שונה מהלל הרגיל. בכל אופן, הרבה מאוד ראשונים שמצטטים את הירושלמי הזה, זה במסגרת הדיון שלהם על הצורך לברך על ההלל במסגרת ליל הסדר, ועל זה השאלה שהם שאלו אותה היא, היטיב רבי ירמיה, הרי גאולה, אתה מברך לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל, אומר שני פרקים, ומתחיל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו, רגע, למה זה לא ברכה סמוכה לחלותך, שזה בזיקה לכל מה שדיברנו קודם, כן? שאז פה זה, כמו שאתה אמרת קודם, זה ליטורגיה, כן? מתרץ הירושלמי, שניה היא, דאמר רבי יוחנן, הלל עם שמעה בבית הכנסת, יצא. כאן איך לפרש את זה? אז הדעה הרווחת בראשונים היא, שהכוונה היא שאם אדם אמר הלל בבית כנסת בליל הסדר, בסוף התפילה, ושם הוא ברך, הוא כבר יצא ידי חובת ההלל, ולכן הוא לא יברך בליל הסדר עצמו, ולכן ברכת אשר גאלנו היא לא תמיד סמוכה לחברתה. כן, אני אומר את זה בצורה למדנית, ככה גדולי בריסק אוהבים להסביר את הירושלמי הזה, שבעצם בליל הסדר יש שני קיומים בהלל. קיום אחד הוא הלל של יום טוב, והוא ראוי לברכה, והקיום השני הוא אותו קיום של שיר, שרבי גרון הזכיר על סמך הפסוק. והוא לא ראוי לברכה, כי הוא לא נאמר כחטיבה רגילה של הלל. עכשיו, אם עכשיו לכתחילה, הם היו מאוד מאוד מקפידים, למרות שאצל האשכנזים בחוץ לארץ זה לא היה נפוץ, אבל בוולוז'ין, במסורת וולוז'ין, מהגרה הייתה מאוד להקפיד, כלומר, הלל בבית הכנסת עם ברכה. ובחוץ לארץ החסידים עושים את זה. החסידים. מה? כי וולוז'ין, כמובן יש לה השפעה גדולה מאוד, אבל אני יכול להגיד לך...
זה ממש מנהג הגרה? לא רק מנהג הגרה?
אז לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, כל מיני דברים שעושים בירושלים, שזה מנהג הגרה, זה בכלל לא הגרה בחייו...
זה אני לא יודע, אני לא יודע מה לגרה, אבל אני יכול להגיד שהיות והעלייה האשכנזית לארץ הייתה של תלמידי הגרה, אז מנהגי הגרה הפכו להיות מנהגי ארץ ישראל בהרבה מאוד דברים. ובחוץ לארץ הרבה מאוד דברים כאלה לא עושים אותם כולם, רק המיוחדים שהם נולדו באיזו משפחה מוזרה שיש להם מנהגי גרה.
הרבה מאוד מהדברים, יש משני שאנחנו קוראים מנהג הגרה, זה מנהגים
של... אז אני לא יודע אם זה יוחס לגרה, אני לא יודע, אני יודע אבל שסבא שהיה מקפיד על זה נורא, והבית כסף שלו...
זאת אומרת, שזה כן, זה מה שיש מסורת, לא בני ארץ ישראל, מסורת ישר...
אני יודע שבבריסק מאוד מאוד, סבא שהיה מקפיד במיימואנליז, הוא היה אומר הלל עם ברכה בליל הסדר, ואז שאתה אומר הלל בהגדה הוא רק נאמר בתורת שיר, אבל אם אתה לא אמרת לבית הכנסת, אז אתה או בעצם מקיים את שני הקיומים בו זמנית בליל הסדר עצמו, אבל היות וכך ברכת אשר גאלנו היא לא סמוכה לחברתה, גם אם טכנית, אני רוצה לחזור לשאלה שסיכמנו אותה קודם, איך עובד ברכה סמוכה לחברתה, כן? זה לא רק עניין טכני לפי התפיסה הזאת בירושלמי, שאם בפועל אמרו ברוך אתה לפני כן, אז לא צריך להגיד עוד פעם ברוך אתה. אלא זה בתנאי שמדובר בחטיבה, שהם באמת נתקנו יחד. ויות ויכול להיות ברכת הלל, אשר גלנו, סליחה, שאין לפניה לקרוא את הלל, אפילו כשיהיה, אתה לא תומע. אוקיי? עד שנייה, סבלנות. שואל ירושלמי, יתיב רבי אלעזר ברב יוסי, קום הרב יוסי, כמו הבן שלו, שאל אותו, והסופה. וכאן השאלה היא, מה הייתה השאלה והסופה, וגם כבר תשמעו את התשובה. אמר לי, שתיים הנה, אחת לבא ואחת לשעבר. כאן יש בראשונים שני פירושים עיקריים, ושני מובאים בתוספות בברכות בדף י' ד'. צריך לדעת את זה. זה דף שעוסק בהלל. בתוספות הגדול, ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל, מופיע בתוספות בשורה הרחבה הראשונה. רואים את השורה השמנה השמנה? אז מופיע שם ככה. ובלילי פסחים, יש שמברכים פעמיים בתחילה לקרות, ואחר הסעודה, אחר שפוך, מברכים לגמור, מה שאמרתי לכם קודם. ומייטי ראיה מירושלמי, נהיד דמייטי עלה, בכל הברכות, פותחים בברוך, חוץ מן הברכות הסמוכות לחברתה, וברכת הפירות והמצוות. ופרך בירושלמי עליו, העיקה גאולה, הפירוש, אשר גאלנו, זה סמוכה לחברתה, ומאי פותחה בברוך, שן ידים שמה ודכנסת יצאה, ופרך, והרי סופה, פירוש, יהללוך דאינה סמוכה, שהסעודה מפסקת, ואפילו אחי אינה פותחת בברוך. כלומר, סופה לדעתם, זה יהללוך, למה היא לא פותחת בברוך? הרי בהלל רגיל, מילא מה אתה יכול להגיד? סמוכה לפתיחה. ופה חתכת את ההלל הזה באמצע, באמצע אכלת קניד לך, ואני לא יודע מה, ואתה, איך ההללוך הזה יכול להיות? וזה בא בתשובה, ומשנה שתיים הנה, אחת לעבר ואחת לשעבר. התשובה היא שמברכים עוד פעם, ברכה לפני ההלל השני, לפני החצי השני של ההלל, זה הכוונה. אני קורא, פירוש, אחת לאבא, זוהי אותה ברכה שמברכים אחר אכילה לגמור, ולאותה ברכה היא סמוכה, אחת לשעבר היא סמוכה. אחת לשעבר, ראינו אותה שברך קודם אכילה. על מה? במברכים שני פעמים. ככה התוספות בדעה רצו לפרש, לפי דעתה, מה זה לשעבר ומה זה לשעבר? שעבר זה הלל שהיה קודם, ולאבא זה הלל... החצי השני של לאחר מכן. זו דעתם, זה ההסבר הראשון. הם לא אוהבים את ההסבר הזה. הם מנסים, הם דוחים אותו פה. הם אומרים, הפירוש הזה לא מיושב, זה דבר שלא יכול להיות. כי הם אומרים, די ברור שההבהה סופה לא מתייחס לביא הללוכה, הוא צריך להתייחס למי שדיברו עליו שורה אחת קודם, דיינו, הוא צריך איכשהו להתייחס לשרגה לנו. ולכן הם מציעים הסבר אחר בירושלמי. אני מדלג פה קצת, זה רואים את הגאות הבך, זה מול הגאה ב' ועד כאמר בירושלמי, והרי סופה, זהו אשר גאלנו דחותמת בברוך ועמי, וההודעה בעלמה היא כי ברכת הפירות, ועמי חותמת בברוך. והירושלמי בעצם שאל על אשר גאלנו שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה, למה הוא פותח בברוך, למה הוא לא סמוך לברכה לפני הלל? ואז השאלה הייתה, למה הוא חותם בברוך? למה שיחתום בברוך? ועל זה באה התשובה, וזה מאוד מזכיר את מה שלמדנו פעם קודמת, הרעיון היסודי של רש"י, מי פותח, מי חותם בברוך. משנה, שתיים הנה, כלומר, לברכת אשר גאלנו, בעצם יש שני תכנים, הוא בעצם מכיל שתי ברכות. שתי גאולות, אחת לאבא ואחת לשעבר, פירוש, לעתיד, כמו יגיענו, וגם היא ארוכה קצת. כן, בכל מה שזוכר אולי את המשנה בפסחים, יודע שיש מחלוקת במשנה, מה כולל ברכת אשר גאלנו, כן יגיענו, השם אלוקינו, זה רבי עקיבא אומר שצריך להוסיף את זה, אבל הברכה היסודית היא על גאולת מצרים. אז הנה, יש פה ברכה שיש לה שני חלקים, ועל רקע זה אנחנו... פותחים בברוך וחותם בברוך, זו התבנית שהיא אומרת, יש פה בעצם שתי ברכות שצורפו לכדי בעצם ברכה, ברכה אחת, ממש המודל של רש"י, הודעה ותחינה. כן, הרמב"ן, כן, בבקשה, מה זה?
התימה לא מוזכרת, זה רק מדבר, פותח בברוך. איפה חתימה מוזכרת?
לפי דעתם זה והסופה.
אבל זה לא מוזכר, עד שם הירושלמי לא מתייחס לסוף הברוך.
לא הבנתי את השאלה. אוקיי, אני מבין את השאלה. שאלה טובה. כך הם מפרשים, כן. לרמב"ן יש פירוש שלישי, כי הרמב"ן מצד אחד רצה לאמץ את ההסבר הראשון, מצד שני הוא לא רוצה לפרש את התירוץ של הירושלמי כמו שפורש בתוספות, ולכן ברמב"ן זה מופיע כך, אני מקריא. זה מופיע ברמב"ן בפסחים בקי"ח עמוד א'. קיבלתי מפי מורי רבי יהודה, כמובן רבי יהודה ורבי יקר, שהיה בלילי פסחים טעון ברכה אשר קידשנו לגמור את ההלל. הוא היה מברך לגמור את ההלל לפני הללויה, עלו עובדי השם. לא כמו הרצבה שהוא הזכר בתוספות פה, שהיה מברך את זה מתי? לפני לא לנו, אלא בהתחלה. אבל הוא לא היה מברך ברכה לפני הפעם השנייה. ועל זה הוא אומר שהוא הביא ראיה מהירושלמי, ותשמעו איך הרמב"ן מביא את הפירוש לירושלמי. הקשה רבי ירמיה, אני קורא, הרי אשר גאלנו וגאלת אבותינו ממצרים, שהיא סמוכה לברכה ראשונה שקריאת הלל, למה פותחים בבי ברוך? שהיה רבי ירמיה סבור דברכה ראשונה שקריאת הלל לגמור את הלל על שני פרקים הללו מברכים אותה, שאין מפסיקים בהם, וברכה האחרונה שלהם אשר גאלנו, וכיוון שכן, דמיה לברכה האחרונה שבקריאת שמע, שאין פותחים בה. ומתרץ שניה היא דמר רבי יוחנן הלל שם שמע עבד הכנסת יצא וכו'. ואז הוא ממשיך ואומר, ויקשה רבי אליעזר על פירוק זה, והסופה, כלומר ברכה של סוף עלי עלי הללוכה, זה הפירוש הראשון בתוספות בדף י' ד', שאינה סמוכה בביתו, ואינו פותחת, אלמה לב בסמיכות התליה מילתא, לפי שהיה רבי אליעזר סבור גם כן, שברכה ראשונה לגמור את ההלל, שמברכים אותה בביתו, אינה אלא על שני פרקים ראשונים, ואין להם בסוף אלא ברכת גאולה, וברכת השיר על פרקים אחרונים, ואין להם ברכה לפניהם, ואף על פי כן פותחים בה ולא אמרינן וכו'. ופריק רב יוסי, ברכות של הלל, שתיים הם לבא על מצוותה של קריאה, ואחת הודעה לשעבר על גאולה של מצרים, ראשונה של קריאה לגמור את ההלל, ואחרונה ברכת השיר, ושתיהן סמוכות לעולם, שהן מברכים אחת ולא חברתה, אלא שתיהן בבית הכנסת ולא על שולחנו, או שתיהן על שולחנו ולא בבית הכנסת. פה בא הרמב"ן, אני אסביר, ג'ולי.
לא, כי הרמב"ן הוא קשה.
מה אתה? קשה לו. זה הרמב"ן, ג'ולי.
רמב"ן.
תרעד קצת, שאתה אומר.
Very hard.
Very hard, you're right. בגדול, הרמב"ן אומר שהשאלה מוסבת על יעללוכה, והתשובה שהירושלמי נותן הוא שאחת של הלל תמיד צריך להיות עם צמד של ברכות לפני ואחרי. אין דבר כזה שאתה תאמר הלל בלי צמד של ברכות, ואין דבר כזה ברכה אחת בלי השנייה. זה צריך לבוא כצמד. זאת הכוונה, אחת לבא ואחת לשעבר. ולדעת הרמב"ן, אדם שקרא הלל בבית הכנסת וברך לגמור את ההלל, הוא גם בבית הכנסת יאמר יעללוכה, ולא יאמר בביתו לא ברכה לפני קריאת ההלל, וגם לא יאמר את יהללוך בליל הסדר שלו. לא, רבי אומר לא להגיד ברכה לפני, אבל יהללוך זו ברכת השיר, זה לא כל כך פשוט, כן? יש פה חידוש עצום ברמב"ן, שהיהללוך הוא היהללוך של ההלל, וכשם שהירושלמי אומר, שמי שאומר ברכה בבית הכנסת לא יאמר בביתו, אז הוא אומר זה מוסף גם על יהללוך. הרי אנחנו, תחשוב על המנהג שלנו, אנחנו לא אומרים ברכה לפני, אבל כן אומרים יעללוך. הרמב"ן אומר, זה יעללוך הוא תמיד סמוכה לחברתה, זה זוג, זה תאומים סיאמים עם הברכה לפני. סליחה? אנחנו? טוב, זה יודע כמה תסבוכות יש שם, בסדר, אוקיי. זה מסובך מאוד. אני אולי ניתן איזה שיעור, נסביר איך הגיעו לתסבוכת. לא, התסבוכת היא פשוטה. כי במקור היו אומרים רק הלל אחד, יעללוך המלך בא בתשבחות, אובר. ואז הכוס החמישית הפכה לכוס הרביעית, ופתאום יש שני הללים, וזה הכל הסתבך, בסדר? זה הסתבך בגלל שרשי העיף את הכוס החמישית מהגמרא, זה הגעה של רשי. ובקיצור, זה לא הרבה זמן להיכנס לזה, אבל אם הבנת, הבנת.
והלל בתפילה גם כן היא מאוד מסובכת, לא? למה אומרים הלל בערבית שבכל השנה לא אומרים הלל בערבית?
כן, אז הסיבה היא פשוטה, כי יציאת מצרים הייתה בלילה. כלומר, אני אומר את זה בצורה אחרת, קדושת היום של ליל תדבב, יש לו פנים כבולות. תורות קצת של הרבויר, אבל זה ההסבר, אני חושב, טוב בזה. מצד אחד הוא ליל תדווה, בתור ליל תדווה הוא לא צריך הלל, כמו שבליל סוכות לא אומרים הלל. אבל צריך לזכור שהוא גם הלילה של י' ד', ובתור הלילה של י' ד', של חג הפסח, הוא ליל יציאת מצרים, והוא ראוי להלל.
חוץ מהסדר, או בנוסף לסדר?
הוא קדוש משתי סיבות, כי הוא הצלבה של שני חגים. הוא הצלבה של חג הפסח ושל חג המצות. חג הפסח הוא מתחיל בי' ד' ביום והוא הולך לתוך הלילה, וחג המצות מתחיל בליל תדווה. וליל הסדר הוא בעצם חיתוך של שתי קדושות היום, הוא חיתוך של שני חגים.
הרמב"ם לא גרס הלל בלילה, נכון?
אני לא זוכר כרגע.
כן, ויש שני דברים, יש אנשים שמקפידים לא להגיד הלל בבית כנסת, שזה עקרוני, ולא הבנתי למה.
אולי, לא יודע.
התחילו את הסדר יותר מוקדם.
יכול להיות. זה דבר חשוב, להתחיל את הסדר מוקדם. בכל אופן, הקטע הזה בירושלמי, כפי שאתם רואים, בעצם הפרשנות שלו נכרחה בכל מיני תפיסות הלכתיות ונוהגים הלכתיים שהיו נוהגים בתקופת הראשונים. כל אחד קרא אותו לפי איך שהוא אמר הלל. זה ברור, כן? כלומר, הפרשנות של הרמב"ן היא נגזרת מהשיטה של רבו, שבעצם מה העיקר המהפך שלפי טענת רבו? יש בירושלמי. עיקר המהפך הוא, האם ההלל וליל הסדר היא חטיבה אחת, האם החלק הראשון והשני מתגבשים לכדי חטיבה אחת או לא. כן? לטענת הריצבה, מה שמובא פה ברמב"ן, זה היה מהפך בין השאלה והתשובה. בשאלה חשבו, כמו בעצם הדעה של תוספות שהזכרתי, תוספות שאומרים, אתה מברך ברכה לפני ואחרי, לפני ואחרי, כל אחד מהחטיבות. זה שתי חטיבות הלל נפרדות לגמרי, כל אחד מקבל מערכת של ברכות משל עצמו. ומה זאת, התפיסה של הרמב"ן היא שזו מערכת אחת גדולה שבאמצע מפסיקים אותה. אפשר להבין את האי הנחת של תוספות מהתפיסה שהרמב"ן יציג אותה, בדרך אגב, בשם בעלי תוספות גם כן. יהודה ברבי יקר והריצבה הם בעלי תוספות גם כן, אבל הם אומרים, איזה מין דבר זה הלל שאתה באמצע פתאום אוכל ואתה יכול לעשות הפסקה של שעתיים, כאילו, איזה מין דבר זה? כן? עכשיו זה בעצם מחייב לחזור למשנה בפסחים, לעשות להבין כל מחלוקת בית שמיים בית הלל, מאיפה בכלל מגיע החלוקה של הלל. זה לא לעכשיו, אבל בגדול זה ברור שהפרשנות, שכל אחד נותן לירושלמי, הוא פונקציה של התפיסות שלו לגבי הלל וליל הסדר. שירושלמי לא מרפא, אני לא יכול להפסיק פה באמצע. ירושלמי קודם כל, ליל הסדר לא מתאים לברייתא הזאת. הוא מנסה להסביר איך הוא כן מתאים. והשני, הרי הבדלה. והבדלה מה יש לנו? ברכות, תה-תה-תם, אחת אחרי השנייה, והן כולם מה? פותחות. וברוך, עיקר השאלה היא על ברכת ההבדלה עצמה. שעל האחרות הן קצרות, אבל ברכת ההבדלה, למה שלא... עכשיו, זה בדיוק נושא של איזה סוגיה? בבבלי, בפסחים קוף דלת, הסוגיה המקבילה. מה אמר הבבלי? זה הודעה, כן? אבל כאן אומר הירושלמי, אני קורא, שניהי דמר רבי בא בר זבדה, רבי היה מפזרן וחוזר וכוללן על הכוס, רבי חיה רבה או רובה היה מחנסן. ופה עוד פעם הפילולוגיה נכנסת, פה יש הסבר פילולוגי מובהק, שבעצם שההבדלה היא לא חטיבה אחת. כן, זה דברים שכתבו עליהם הרבה, זה נאמר פה בפורש בירושלמי, שבעצם הברכות השונות של הבדלה הן לא מהוות חטיבה שמתלכדת אחד לתוך השנייה. אפשר לפזר אותם. אומר את זה בצורה פשוטה, אוהבים להגיד שהברכה של הכוס היא הכוס של ברכת המזון של סעודה שלישית, הבשמים זה המוגמר שבסוף הארוחה, ברכת מורה האש, אפשר לברך אותה בלי קשר להבדלה, זה ברכה שמברכים על האש במוצאי שבת, אז אומנם אפשר לכנס אותה, הנה, בתשעה באב שלך במוצאי שבת, מברכים בורא מורה האש בלי הבדלה, נכון? אז היות והם לא מעבוד סדרה, לא מעבוד חטיבה, אז גם כשאתה אומר אותם ברצף, כן? עדיין הן נשארות ברכות שאומרים אחת אחרי השנייה, כמו שראינו גם הטוב האמיתי, אתה יכול להגיד כל יום הטוב האמיתי אחרי, בסוף ברכת המזון, ועדיין מה אתה יכול להגיד לעצמך אם זה לאו דורייתא, שהוא לא חלק מברכת המזון, אתה מברך ברכת המזון, ואחרי זה אתה אומר הטוב האמיתי. זה בעצם מה שהירושלמי מציע פה על הבדלה. ממשיך הירושלמי, ושואל, אני ממשיך, הרי הטיבון, הרי נברך. או בלשון מאוד פשוטה, ברכת הזימון, אנחנו מדברים פה בלי סוף, שזו עוד ברכה. אז כאן ההסבר המקובל, השאלה הזאת היא, אז למה ברכת הזן פותחת בברוך אתה? למה היא לא סמוכה לברכת הזימון? שברכת הזימון תהיה הברוך אתה שלו. אומרים ברוך, שאכלנו, וזה מה הבאה התשובה? התשובה, שני, אתם כבר יודעים את התשובה, שאם היו שניים יושבים ואוכלים, שאינם אומרים לברך, במילים מאוד פשוטות, בברכת המזון שאין זימון, אז היא הברכה הראשונה, אז ברוך אתה, אתם כבר מיד יודעים, כל זה קשור לאדיחן ברכת הזימון, וברור שהירושלמי עולה ממנו פה בבירור, לא כמו ההסבר של רש"י לסוגיית אדיחן ברכת הזימון, ברור שאומרים הזן גם כשאין זימון. כן? אני ממשיך וקורא, הרי הזן את הכל, קשיא. כאן השאלה היא, מה הקושיא? הרי הזן את הכל קשיא. אז כאן ההסבר שנותנים הוא שהשאלה כבר לא הייתה על הפותח בברוך, אלא על החותם בברוך. למה הזן את הכל חותם בברוך? הרי תזכרו, רגע, אבל תזכור, היה קודם על אשר גלן שאלו אותה שאלה. נכון? הרי זה היה הסבר. זה בעיקר מה שהרשב"א אומר בדף י"א. הירושלמי עובד על שני הכללים, גם על הפותח וגם על החותם. טוב, אתה שאלת קודם, לא יודע תשובה לכל השאלות שלך, בסדר? אני רק אגיד בגדול שהם מציעים שפה עברו לחותם וברוך, והתשובה הייתה לא יודעים. לא יודעים. קשיא, לא ברור למה הם לא יודעים, הרי אפשר לתרץ את זה לפי כל מה שלמדנו. זה קל. כי יש פה גם הודעה וגם... בנוסח שלנו היום יש גם... גם תחינה. תמיד לא חסר לנו, אבל יחסר לנו, אז הנה תחינה. לפי הנוסחים של היום, זה לא בעיה להסביר את זה. מה בדיוק היה הנוסח של הירושלמי? מה בדיוק הציק לו? אני כמעט בטוח שלא לאותו נוסח. אבל זה... אני בטוח, אני יודע מכיתה גניזה ומהרמבה, מכל מיני, מסידורים ימי בינמים, שלא להם את הנוסח שלנו. אני מדבר על זאת, כשנגיע דף ממחל. ובכל אופן, הירושלמי ממשיך לשואל, אני ממשיך עליה טוב והמטיב, שניה היא דמר אבונה משניתנו הרוגי ביתר לקבורה, נקבעה טוב והמטיב. הטוב שלא נשרחו, זה המטיב שניתנו לקבורה, וזה, כבר עסקנו בזה המון, כן? רק... מה, אז אם הבבלי אומר, הבבלי אומר, אל מה טוב האמיתי פותח בברוך, הוא לא חלק בברכת המזון. כן, הלאה, הקידושה, מה שאתה כל הזמן שואל אותי, טוב שהתאפקת, כן, הקידושיה, שניה היא, שאם היה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עליו היום, שאינו אומר בורא פרי הגפן. כלומר, אם אדם, וזה, אני, הפעם היחידה ששמעתי בשנים שלנו, בתקופתנו שעושים את זה, זה כל מיני יהודים, שבפורים חל ביום שישי, אז הם עושים פורס מפה, כן, הם זורמים, ואז לא צריך להיבורא פרי הגפן, אוקיי? אז עוד פעם, כמו בהבדלה, כלומר בעצם יכול להיות קידוש בלי עין, ויות וזה כך, עוד פעם, זה לא חטיבה. והסופה, ועוד פעם, אותו אג'נדה, למה ברכת קידוש חותמת בברוך? אז מה רש"י אמר? כי יש תחינה. כבר אנחנו הערנו פעם קודמת, לנו אין תחינה, ויש לנו כן שני חלקים לברכה. מכיוון ובחרת זה כבר עוד חלק, כן? אבל אמר רבי מנה, תופס ברכות ככה. ככה זה. אמר רבי יודן, מטבע קצר פותח בהם בברוך ואינו חותם בברוך. מטבע ארוך פותח בברוך וחותם בברוך. כנראה מה הוא עונה? זה ארוך. למה זה יותר ארוך מאשר גאלנו? או אני אומר אחרת, למה זה לא היה יכול לתרץ את כל הקושיות הקודמות? אז כאן בגדול מה שהרשב"א יציע בדף י"א, שאנחנו צריכים לסיים תכף, מה שהרשב"א יציע בדף י"א הוא שהירושלמי עובר דרך עולם הברכות, והוא בעצם לומד דרך ניסוי וטעייה את הכללים, אבל כשהוא הגיע למסקנה שזה הכלל, הוא באמת, מעכשיו הוא יסביר את הכל. כלומר, הירושלמי חיפש את הנוסחה, הירושלמי מגשש. הוא חיפש את הנוסחה, אבל אחרי שהוא למד אותה, בוא נראה, נמצא לכם את הרשב"א הזה. כן, יש פה, כן, אומר הרשב"א, רק אני אמצא את זה, זה מאוד מאוד ארוך פה, אבל הוא אומר, הנה, קשור עוד קידושה, והסופה, כן, וכאן, אומר הרשב"א, וכאן גילה רבי מנה לתופס ברכות, כך הוא, שמטבע ארוך פותח בברוך, וחותם בברוך, ומעתה לא קשיא הסופה דזן. בעצם הרשב"א אומר, הירושלמי בדק, 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 עבר ברכה, ברכה. אתם רואים, זה מסע מדהים, נכון? ברכה, ברכה. בסוף, אמרו, וואו, הגענו לתובנה שככה זה טוב. אז מעכשיו, כל מה שאמרנו קודם, אפשר לדעת הרשב"א לשפץ אותו. וכן, אומר הרשב"א, אין אנו צריכים לדחוק ולומר בברכת גאולה שאינה שתיים, אלא ברכה אחת ותופס ברכות, כך הוא, ואנו דחותם גאל ישראל, זהו שנראה לי בפירוש הירושלמי. כן, מה מפריע לו? רק אני אסביר. האם מברכים גאל או גואל, אז זה תלוי בשאלה על איזה גאולה אני מדבר. אם אני מדבר על גאולה לשעבר, צריך להגיד גאל. אם אני מדבר על הגאולה לעתיד או בהווה, צריך להגיד גואל. אז הרשב"א אמר, אם אני אומר יש שם אחת לשעבר, אחת לבא, למה אומרים גאל ולא גואל? אז התשובה הרשב"א אמר, בסופו של התהליך מוחקים את התירוץ הקודם, ועכשיו אנחנו אימצנו את זה שזה פשוט מטבע ארוך, זה ברכה אחת ולא שתיים שצורפו, ולכן זה גאל. כן, עכשיו, אני לא רוצה לגלוש יותר בסוגיה הזאת. אני כן, תגידו לי שאתם נורא רוצים, אבל כבר הוזכר כאן שמי שבעצם המשיך את צורת הדיון של הירושלמי זה בעלי התוספות. ובעקבותיהם שאר ראשונים שהושפעו מהחשיבה הדיאלקטית, התוספות פשוט פתחו סידור, ממש רואים את זה. ואמרו, בוא נעבור חטיבה חטיבה של ברכות, בוא נראה אם זה עובד. וכמובן, מה הם גילו? שזה לא רק עובד. וכאן השאלה הייתה מה עושים, כן? וכאן יש את התוספות אצלנו. אם תגידו, אתם רוצים לראות את זה פעם הבאה? עכשיו אפשר להתקדם לסוגיה הבאה. להתקדם. גם אני חושב ככה.
אז ממש בקצרה, בואו עוד שלוש דקות, בסדר? כל הברכות כולם פותח וברוך. ואין לך הסדר, הם פשוט פותחים לך את הסידור, ומתחילים. ברכת אשר יצר, אינה סמוכה לנטילת ידיים, לנטילה שייכה ולא אשר יצר. והרבה פעמים אומרה לבדה, אלוקי נשמה, מה אינה פותחת בברוך, דאינה סמוכה לאשר יצר וכו'. כגון אם לא בא מן הנקבים, דידיו טהורות, אין צריך לברכת אשר יצר. וצריך לומר, הואיל ואין בה אלא הודעה באלמה, אינה פותחת בברוך. ומכל מקום חותמת בברוך, הואיל וארוכה קצת. אנחנו, זה הפעם היחידה.
ארוכה קצת.
You like that, yeah.
יש ארוכה, יש קצרה.
ארוכה קצת, ויש קצר. נכון, הבנתם. זה קלאסיקה כשאין חשיבה מושגית. המושגים הם כמותיים ולא איכותיים. אבל בגדול, אני אומר, הנפקמינה לגבינו מכל הדיוני התוספות זה בעיקר אחרי משמר, שאתה יוצא ידי חובה של הברכות מאדם אחר, אז, אבל אני יכול להגיד שאצלנו כן ממליצים, להגיד, כאן נשמע מיד אחרי אשר יצר, שלא כמו מה שתוספות אומרים. תוספות אומרים, זה בעצם לא ברכה, כך הם אומרים. זה הודעה, לא, 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 זה כמו נועד לך. אוקיי, עכשיו הם ממשיכים, והם אומרים ככה, וכי נמי צריך לומר גבי התאו עד שלא נברא העולם, שהוצאנו בבית כנסת בכלל אף אחד לא אומר את זה. ואז הם אומרים ככה, וכל אני ברכות קטנות, כל אחד ברכה לעצמה, כי למרן באלמה, כד אבא מעלך, אבא מברך מצדי גבר, וכן כולם בו דאבו קצרות, גם במקיר ברכת הפירות. אז ברכות השחר גם זה פתור. זה ברכות קצרות, כל אחת לעצמה, זה לא סמוכה לחברתה, למרות שכל העניין הזה, האם צריך להגיד אותם ביחד או לא, זה גם נדון בראשונים, הרמב״ם בהלכות ברכות, הלכות תפילה, סליחה. והביא בפרק ת' כשהוא מתאר את סדר התפילה, הרמב״ם מתאר שלדעתו צריך להגיד כל אחד בזמן ההתרחשות שלו. צריך להגיד שאתה קם הבוקר השונתן, צריך להגיד המכין מצדי גב, נו, שעשה לי כל צורכי, שתנו אל נעליים וכו'. כל אחד בזמנו ואיתו הראוי לו. אבל הוא אומר, המנהג הוא להגיד אותם ברצף בית הכנסת. אבל הם תוספות פה, אומרים עוד פעם, הם לא נתקנו כקבוצה, כחטיבה. עכשיו הם הסתבכו עם יהי רצון. כן, עם יהי רצון. למי היא סמוכה? הרי פה יש תשובה פשוטה, למי היא סמוכה? למעביר שינה. אבל רבנו תם לא רצה לומר את זה, וכנראה שהסיבה היא מה שהוזכר קודם, שכנראה רבנו תם סבר, וזה בניגוד לירושלמי. הירושלמי הרי על קידוש, מה ההנחה שלו? שברכה ארוכה יכולה להיות סמוכה לברכה קצרה. אותו דבר עם ההלל. רבנו תם ככל הנראה חלק על זה. רבנו תם אמר, לא יכול להיות ברכה קצרה שהיא סמוכה לברכה, ברכה ארוכה, סליחה, שזה חשב סמוכה לברכה, והתשובה היא גם מאוד פשוטה. אני רוצה לחזור להסבר של התוספות בפסחים, כי הברוך אתה האחרון. אם אני אגיד ברכה קצרה, או מיד אחרי הסמוכה לחברתה ארוכה, אז היא פשוט יראה כמו ברכה אחת. זה בעצם מה שרבן אותם הולך לעשות פה עכשיו ליהי רצון. הוא בעצם הוא בא ואומר, ברכה קצרה, אתה אומר, אם אתה אומר, המעביר שינה, היא רצון, היא רצון הוא חלק מהמעביר שינה. הוא לא עצרתי, ועכשיו יש לי ברכה. ברור שהירושלמי חלק על זה, ברור שהירושלמי חשב שיכול להיות ברכה קצרה, שמיד אחרי הברכה ארוכה. בכל מקרה, מה אומר רבנו תם? שהיא מן הברכה, ברוך אתה השם, אביר שלה מעיניי, ולכן החידוש שלו הטקסטואלי, צריך לומר, והיא רצון, ולכן בשבועות בבוקר אחרי המשמר, אז לא לענות אמן אחרי המעביר שינה מעיניי, כי זו ברכה אחת. שימו לב, רבנו תם לא אומר, זה סמוכה לחברתה, היא אותה ברכה. ג'וני, אתה אמור עכשיו להגיד שזה נראה לך מופרך, נכון?
כל
התוספות. כל התוספות, אוקיי. ואם תאמר, אבל לא כל הברכות, צריך לומר בחתימתן, מהן פתיחתן, והליקה, ויש לומר, בשפירה, מהן פתיחה, סמוך לחתימה, למה? כי מתגמלני חסדים טובים, מה החסד הכי טוב? היינו גמילות חסדים, שקודש ברוך הוא מעביר שינה, מן האדם, הוא מחדש כוחו. כתובים במדרש, חדשים לבקרים, שהוא מחזיר הנשמה שלמה או שקטה בגוף, כאשר הייתה בתחילה, אף על פי שהייתה עייפה. זה פילי פלואים, הוא יעניין אותנו, כן? באנו, כן, פתיחתה. עכשיו, בברכת התורה, זה אותו סיפור. כל מה שאמרנו משתבץ פה. מצד אחד, הפילולוגיה תגיד לנו, הם חלו, נתקנו ביחד, שיהיה ברור. נתקנו ביחד. זה רפפה, כך למרינו לכולו. כן, מצד שני, מה הבעיה להפעיל פה את ברכה הסמוכה לחברתה הקצרה? הרבנו תם לא אוהב את זה, וכן מה הרבנו תם צריך להגיד? שהם ברכה אחת, בדיוק. זה אותו מודל חשיבה. ולעסוק בדברי תורה, והערבנה, הכל ברכה אחת היא. וצריך לומר, והערבנה. בסדר? וגם פה לא להגיד אמן אחרי לעסוק בדברי תורה.
פה כן? זה הכי מופרך, וישתבח סמוכה.
וישתבח סמוכה לברוך שאמר, וזה כבר דיברנו קודם. כל מה שמשה אמר קודם, זה ממש דברי אלוקים חיים, כן? הוא לקח יש להיזהר, וזה הכי קשה ג'וני, שלא לספר ביניהם. אבל בואי. אבל מי שיש הפסק טובה, פסוקי דזימרה, מכל מקום, לא מפסקר. וזה ניחה, ברכה האחרונה שבקריאת שמה, וזה כבר דיברנו גם כן, ופסוקי קריאת שמה, לא מפסקר. ואם תאמר ברכה האחרונה למישהו קורא בתורה, מה יצרה לפתוח בברוך, הסמוכה לחברתה לברכה הראשונה, כל זה כבר למדנו, ויש לומר, מישהו רגעים שלא מברכים רק הראשון, הנה, תוסו תורים את זה. רק הראשון, ברכה הראשונה, ואחרון, ברכה האחרונה, ואיקה הפסק גדול בין ראשון לאחרון. שוב, שתקנו שתיהן לכל אחד ואחד, לא זזה ממקומה. הנושא הזה לא נגמר מהר, אבל אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
הוא בנה איסורי דיבור על זה שהוא הפריך את ה... ולכן אסור לדבר בפסוקי דזימרה.
בסדר. בכל מקרה, הסוגיה הבאה, חשוב להתקדם אליה. אני בעד לא לדבר בכלל, בסדר? המתכנסת פה במניין של 6.25, יש גבאי, שכל עוד שיש לו תפילה, הוא לא מדבר בכלל, אפילו לא מניין התפילה והגבאות. אפילו לו במקומות שמותר לדבר. אז איך הוא אומר בנם לעשות גיל אבא, הכל הוא עושה זה משהו. בסדר, בערב ראש השון הוא צריך לשכנע אותו לעשות את התרת הדלה. שעשה את זה, מה אכפת לי? תענוגת טובה. הנושא של שבוע הבא, אנחנו, אני מציע את הטוב האמיתי בבית האבל להשאיר עוד, שנגיע יותר לכל נושא נוסח ברכת המזון. והנושא הבא הוא גם חשוב לפסח, כי לומדים על הסיבה בשבוע הבא. בסדר? וזה מתחיל בריש גלותה לרב ששת. לילה טוב.